וידע את יוסף. טוב, היום נמשיך בפסוק ט'. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועשו ממנו, הרי נדחק למעלו ונרגל. טוב, אז תקחו את המדרש ט' בדף 18. אפשר לסגור שמה? אז המדרש אומר, ויאמר אל עמו, הוא התחיל בעץ התחילה, הוא זה פרעה, כן? ולכן הולכך לקה תחילה. יש לנו גרסה קצת שונה במסכת שונה, סליחה, במסכת סוטה. אז אני אקרא את הגרסה, זה רק השלמה של הגרסה שלנו. ויאמר אל עמו, הוא התחיל בעץ התחילה, דכתיב, ויאמר אל עמו, והוא לקה תחילה, דכתיב, ובך ובעמך ובכל עבדיך. ואחת מהמכות זה מכות הספרדיים על פסוק מסוים, לפי המפרשים, הסדר בך ובעמך ובכל עבדיך הוא לא הסדר שאנחנו מחכים, מכיוון אני רק מסתת בקצרה את המפרשים על הפסוק בשמות פרשת ועירה. הפסוק היה צריך להקדים עבדיך לעמך, ומכיוון שזה לא הסדר הרגיל, אז לומדים מזה כי בך הוא בהתחלת הפסוק בכוונה, וצריך לדרוש את הפסוק לפי מה שאנחנו מוצאים במדרש פה, שהוא לפיכך לקה תחילה. עכשיו נראה למה דווקא המדרש מפרש ככה, מה הצורך לפרש ככה. אני חוזר על ה... הבאת את הדפים?
כן.
אני חוזר על ההסבר של המדרש, ויאמר אל עמו, לפי הפשט, לכאורה אין שום קושי. ויאמר אל עמו, זה היוזמה באה מפרעה. לכן, ובכל זאת, המדרש רואה צורך להדגיש את זה. שמכיוון שהיוזמה באה מצידו, אז מבחינת מידה כנגד מידה, גם העונש התחיל עמו. זה מה שאומר המדרש. אבל מי יכול להסביר מה הקושי שראה המדרש פה? הבנתם את השאלה שלך? אני חוזר שוב, בקצרה. לפי הפשט, לכאורה אין שום קושי. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועשו ממנו. העצה שהוא רוצה להתחיל בה, לפי המשך הפסוק, הווה נדחק למעלו פן ירבה, היוזמה של אותה העצה באה מפרעה. זה הפשט. אז המדרש חוזר על אותו פשט, ומדייק איזה דיוק על הפסול עצמו, מכיוון שהוא התחיל בעצה להתחכם נגד ישראל, אז הוא לקה תחילה לפי הכלל מידה כנגד מידה. ונראה אחר כך איך המדרש משתמש באותו כלל. טוב, אז מה ראה המדרש כדי בצורך לפרש את זה?
בפסוק.
אם אתם רוצים לראות את רצף הפסוקים, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, אכן הנושא של הפסוק היה מלך חדש, אותו פרעה שלפי המדרש הקודם, או זה היה פרעה חדש לגמרי, מלך חדש לגמרי, או שחידש את גזרותיו, זה למדנו בשיעור הקודם, ומקום מקום הוא, והפסוק ממשיך, ויאמר אל עמו.
בצורה של ההתייעצות הזאת, בפרשת יוסף ראינו, אם הוא התייעץ, הוא התייעץ עם החתומים. הפנייה הישירה הזאת אל העם היא קצת משונה מטעם פרעה עצמו שהוא פונה אל עמו. זה לא מודעת, זה לא
צער. מה אתה רוצה לומר? שהיינו מחכים שהעצה תבוא מהחתומים?
מהחתומים.
אז זה מה ש... זה מה שראינו מקודם. אני לא זוכר אם קראנו את כל המדרש הקודם. נדמה לי שכן, כן. כן, קראנו אותו. למשל, בשורה הראשונה למעלה, אלא שאמרו המצרים לפרעה, בואו ונזדווג לאומה זו. במדרש הקודם, היוזמה באה מיועצים של פרעה. פה, בפסוק שלנו, הכל השתנה, נכון? מאיפה, אם אתם זוכרים, מאיפה המדרש הקודם לומד את זה, שהיוזמה הראשונה באה מיועצים ולא מפרעה עצמו? במדרש הקודם פרעה התנגד לעצת החתומים, נאמר היועצים, כן? ומאיפה סוף סוף אנחנו לומדים שהעצה באה דווקא מהמצרים, לא מפרעה עצמו? למי שזוכר את המדרש הקודם, כן? שהמדרש מסביר באופן ברור מאוד שרצו להוריד אותו מהמלוכה, כן? מלכתחילה הוא התנגד. אז פה יש עוד דיוק נוסף. השלבים של הישנות העמדה שלו. בהתחלה יש הרבה סיבות להיות אוהד את ישראל, מכיוון שזוכר מה שעשה יוסף וכל הדוריו. אבל מכל מקום זה משתנה. ופה בפסוק שלנו, בפסוק ט', אז המדרש מדגיש את זה שכשהוא שינה את דחתו, אז הוא יזם את ההתחכמות, אם אפשר לומר לפי הפסוק הבא. טוב, אז הוא התחיל בעשה תחילה, לכן הוא לקה תחילה. אני לא רוצה להרחיב פה על המדרש הזה, אז נמשיך מיד. מכיוון שבפסוק הקודם למדנו שהיוזמה באה מהמצרים, המדרש הקודם הסביר למה היה שינוי של השלשלת, כן? מכיוון שפרעה התנגד לעצת יועציו, כן? וזה הוא לומד אשר לא ידע, על כל מה שאמרנו על סוף הפסוק, אשר לא ידע את יוסף. על הביטוי אשר לא ידע את יוסף, המדרש הקודם הסביר שבאמת הוא ידע, ואפילו אם היה מלך חדש לגמרי היה צריך לדעת, אז הכריחו אותו לעשות את עצמו כאילו לא ידע לגמרי. זוכרים את זה? כן. אז זה הקשר בין שני הפסוקים. ואחר כך כששינה את דעתו, כשהסכים לעמו, הוא נאמר בתיידיו לערדיו, כי יש בחינת העם, עמו זה המצרים ועבדיו. עבדיו זה, נאמר, החצר שלו. יש מצב דומה מאוד במגילת אסתר, כן? יש המלך ויש העמלקים ויש שער העמים.
הוא
שינה
את
דעתו בגלל
שהורידו אותו שלושה
חודשים? כן, בגלל שהמצרים הכריחו אותו. זה רק פחת של הסיפור, כן? המצרים הכריחו אותו. אפשר להסביר את זה ככה. הביטוי אשר לא ידע את יוסף היה הביטוי הכי קשה בפסוק הקודם. אני חוזר על זה בקצרה. אם זה אותם הפרעונים, מי יכול לומר שלא זוכרים מה שעשה יוסף, כן? ואפילו נאמר שזה שושלת חדשה בתרבות המצרית דאז, הכל היו צריכים לדעת. ולכן אשר לא ידע את יוסף צריך ביור. כן? המדרש מסביר את זה ככה, סוף סוף עשה את עצמו כאילו הוא ידע, ולמה? מחמת הלחץ של המצרים עצמו. ולכן בפסוק הקודם, לפי המדרש הקודם, היוזמה באה מהמצרים, אבל סוף סוף, בפסוק השני, הוא מתחיל ביוזמה. תזכרו את זה, כן? הוא אמר, אבל נתחכם לנו, לא המצרים.
נתחכם לנו, זה לא פחד מבני ישראל שירבו
ושעשו
לו מלחמה ועשו כל מיני צרות?
זה מה שאומר הפסוק, הפסוק ט', כן? זה מה שאומר הפסוק. אבל בפסוק הקודם יש פרט מיוחד, מדויק, אשר לא ידע את יוסף. ולכן, מה הכוונה של התורה לדייק בהסבר הזה, אשר לא ידע את יוסף? לא, אני חוזר על הפסוק ח'. נניח שזה מלך חדש לגמרי, זה מספיק לומר שהוא חדש והוא במצב חדש כלפי עם ישראל. למה לדייק אשר לא ידע את יוסף? באופן מיוחד, כן? ואם זה, איך אמרתי? קודם כל, אם זה מן החדש, אם זה אותה שושלת, ואם זה מן החדש לגמרי, על פי כן...
הוא רוצה להתעלם מיוסף, מכל
ה... אז המדרש רוצה להסביר מה הסיבה שעשה בין כך ובין כך, אם זה חדש או לא חדש, מה הסיבה שעשה את עצמו כאילו לא ידע.
נכון.
אז ההסבר הכי הגיוני זה מחמת הפחד של המצרים, לא שלו עצמו. כן? עכשיו זה מובן. ופתאום אנחנו רואים בפשט של פסוק ת' שהיוזמה באה מפרעו ולא מהמצרים. מה קרה בינתיים? זה הסבר נאמר פסיכולוגי פשוט. כן, קודם כל הוא התנגד, ואחר כך כשהכריחו אותו לשנות את המדיניות שלו, אז הוא בראש. כן. זה קל להבין, אנחנו רואים הרבה הרבה פעמים, זה קורה בהיסטוריה של העמים אשר נמצאים בהם היהודים. קודם כל יש איזה מלך או נשיא אוהד את, את ישראל, ואחר כך מחמת איזה אינטרס של העם שלו, אז הוא מגזים בשינוי המדיניות שלו, כן? רק תחשבו מה שקורה באירופה עכשיו כלפי ישראל, כן? אצל דווקא אותם המדינות שבהתחלה היו כל כך אוהדים את ישראל, ואחר כך מחמת הלחץ של האינטרסים של העמים שלהם. למשל בצרפת יש הנשיאות, אבל יש המשרד החוץ שלהם, הקדוכסי כפי שאומרים, כן. האינטרסים של המשרד החוץ בצרפת הוא לא כל כך האינטרסים של הנשיאות עצמה. אבל כשזה גובר, כשהלחץ גובר, אז הכל משתנה, ואנחנו רואים שדווקא הנשיא הוא היותר, ממש זה דומה. זה לא רק בצרפת. ואגב, מה שקורה בגרמניה עכשיו, פרשה לפני עצמה. טוב, זה לא הנושא. אז נחזור למצרים, אבל זה אותו דבר, מצרים, אירופה.
אני מגלה שלמעשה הוא היה קרקע,
סליחה?
אני מגלה מה שהמלך מלכתחילה היה נטה להיות ככה.
אני לא יודע אם צריך אם אפשר להחיק לכת כל כך. מכיוון שמספיק שיש יהיו סיבות לשינוי, אז השינוי משתנה. זה לא אומר שמלך התחילה היה ככה. כל זה אנחנו לומדים לפי סורת קצת מוזרה של ספר של מקרא פה, אשר לא ידע את יוסף. זה מכיוון שאנחנו רגילים לקרוא כל שנה אשר לא ידע את יוסף. וזה עבר בלשון העממי, כן? אז אנחנו לא רואים את הקושי. זה, מה זה, אפשרי לא לדעת מה שעשה את עושה. דיברנו על זה בשיעור הקודם, כן? אך על פי שזה מפתיע מאוד. אנחנו רואים כמה דוגמאות של הכפיות טובה של אומות העולם, כשיש להם אינטרס לזה. אז אשר לא ידע את יוסף, צריך סיבות לזה. סוף סוף, הסינה של המצרים התגברה על האהדה של פרעו עצמו. אבל המדרש הקודם דייק. מי גרם את זה? זה הקדוש ברוך הוא שגרם את זה. הפך את האהבה לסינה. אתם זוכרים של המנהלים? היו סיבות עמוקות, נאמר, בהתנהגות של עם ישראל ומצרים. אתם זוכרים העניין של המילה, כן? הפסיקו לברית מילה, רק ביציאת מצרים משה רבנו חידש את הברית מילה, ובת אחת עם קורבן פסח היה הדם של קורבן הפסח והדם של הברית מילה, זוכרים את כל המקורות האלו, כן? זה סימן שהפיקו לכת עד כדי כך בהתבוללות שלהם שהפסיקו את הברית מילה. ולכן אמר המדרש, הכל מתהפך, אי אפשר לומר ש... טוב, זה נושא שהיה שייך לשיעור הקודם, אבל אולי נדאי קצת. אי אפשר לומר ש... אין בזה, אלא... התחלות של ההשגחה. יש משימה לעם ישראל במצרים, מכיוון שמתחילים לבגוד בה לפי, כן, בה בגדו כי בנים זרים ילדו. אתם זוכרים? מכיוון שיש נטייה לבגידה, אז בא העונש, מילה כנגד מילה. איזה עונש? כל האהדה שהייתה לישראל באותה תרבות מצרים שיוסף בא והציל אותה מהשקיעה באפלה, כן? אבל צריך לחזור לכל מה שהתורה מספרת בסוף ספר בראשית, איך תרבות מצרים, שהייתה התרבות הגדולה דאז, הגיעה לסופה, וכשבאו העברים, הכל השתנה, הברכה חזרה למצרים, כן? אז איך להפוך כל כך אהבה שהיו להם לישראל לשנאה? אז כל זה המדרש הקודם מדייק את זה. זה מובן? אתם זוכרים מה שלמדנו פעם על הפסוק של אשת פוטיפרה. בא העבד העברי לשחק בי. זוכרים את זה? החזיר את הצחוק, את השמחה באותה תרבות. טוב, זה דיוק אחר, אבל זה פרט מכל התמונה. ממש כמו ש... זה דומה למה שלבן אמר כשיעקב היה אצל לבן. אותו דבר, כשיוסף היה במצרים, הברכה החזירה, חזרה, סליחה, הברכה חזרה לאותה תרבות שהייתה כבר בסופה. אתם זוכרים את הפסוק ומה אמר לבן? ניחשתי והשם ברחמי ברללך. כן. לפי הפשט ניחשתי, יש הרבה מפרשים שמפרשים ככה, מה שאומר לבן, כשיעקב רצה לעזור, ולבן פחד מעזיבת יעקב. כי הבין שהברכה תלך עם יעקב, כן? אז הוא אמר, ניחשתי והשם ברחני ברלך. ואז לפי הפשעת המפרשים מסבירים שהוא ניחש, כשהגיע יעקב ניחש שהוא מחזיר את הברכה. אבל תזכירו שלבן הוא לא אמר את כל כך. לבן הוא שייך למשפחת אברהם. הוא יודע כי סגולת אברהם זה הברכה. אז כשיעקב בא ממשפחת לבן אצל משפחת נחור, לבן, אז לבן יודע שהברכה חוזרת אצלו. כן. אבל לפי הדרש, פירוש יותר, לפי הסוד, אם אפשר לומר, לבן אומר, חזכתי למצב של הנחש, הנחש הקדמוני מהאדם הראשון, כן? ההבדל בין אדם לנחש, כן? היה שוב נחש, והברכה חזרה כשיעקב חזר. ואתם יודעים את הפסוק, אנחנו שרים את זה בהבדלה, כי לא נחש ביעקב. כן? הברכה באה מצד יעקב, לצד של המין האנושי שכבר דומה לנחש. שוב אחר כך העניין של הנחש זה כשיוסף מדבר עם אחיו, כן? כי נחש היא נחש היא שישר כמוני, וכל העניין דווקא של החתומים יש כל ה... טוב, זה נושא אחר. אבל, ולכן המדרש מגלה שיש משהו יותר... יותר בדוק לפי הכלל של מידה כנגד מידה. מכיוון שעם ישראל בגד במצרים, אחרי דור יוסף ואחיו, לא מלאו את ילדיהם, כן? ראו את ילדיהם כמצרים, ואיפה הבגידה? זה דווקא מה שהיה הסכנה של יוסף, ויוסף לא עשה את זה. זה המעשה עם אשת פוטיפרה, כן? והיה בסכנה להוליד בנים זרים, כי האמא הייתה מצריה, והוא ניצל מזה, הוא ברח מזה, ודווקא אחריו, אז ישראל בארץ מצרים, נוטה לעשות את זה, אני פחות חריף מהמדרש, כן? ואחר כך אני אחזור על הברית מילה, לא לפי הנושא, ולכן מידה כנגד מידה, פתאום אנחנו רואים ש... האהבה שהייתה באותה תרבות שעם ישראל הביא את השמחה, הביא את ה, נאמר, את ה, את המשמעות של החיים, כן? אז הופכת לשנאה. מההתבוללות באה אנטישמיות. זה המידה כנגד מידה. והמדרש לא מאסס לומר, זה ההשגחה שעושה את זה. זה לא דווקא קסנופוביה רגילה, גרדה של הגויים, כן? זה משהו יותר עמוק. טוב, אני לא רוצה לומר שבכל הגלויות קרה אותו דבר, אבל זה דווקא מה שצריך לומר. כן. טוב, זה ברור. העניין של הרבה תמילה, יש איזה, בגמרא יש מאמר, כל מצווה שעם ישראל קיבל בצמחה, נשארת בשמחה. ויש שם, אם אני זוכר היטב את המקור, כמה דוגמאות, אבל בעיקר, את הברית מילה ואת חג הפסח. וזה מעניין לראות שכי במצב של התבוללות גמורה לכאורה, זה מה שנשאר, כן? ברית מילה והסדר של פסח. אבל כשזה כבר מתחיל להתבולל בשתי מזוות האלו, ואני לא מדבר על יום כיפור, זה עוד משהו אחר, כן? אבל זה המצה של פסח והברית מילה. כפי אולי שציינתי מקודם, זה היה קשור ביציאת מצרים. דם ברית מילה ודם קורבן פסח. ולמשל, כשמתחילים לבחור יום שונה משמונה ימים לברית מילה, אז זה כבר מתחיל להיות לא כל כך בסדר. אז אותם היהודים שלא מעלים את בנם בשמונה ימים בדיוק, אז סוף סוף אוכלים חמץ בפסח. כן, וזה הסימן של של ההתבוללות שיש חמץ פה. אני זוכר, אולי אתם זוכרים שפעם סיפרתי את זה, היה לפני כמה שנים פה בארץ, כשהעניין של משפחת שליט התחיל, אולי אתם זוכרים את זה, כן? ואז הייתה התחלה של הקרבה נגד הכפייה דתית כביכול, כן? ואז אני זוכר שהכנס באוניברסיטה של אנשים שמאלנים לרוב, חילונים לרוב, והרב נריה התחיל לדבר רק משפט אחד, ואמר, דם נקי נשפך במדינה ואתם לא מגיבים. חזר על המשפט, דם נקי נשפך במדינה ואתם לא מגיבים. סוף סוף אחד מהמשתתפים שאל, מה קורה? כן. כל יום מלאים את בנכם ואתם לא מגיבים. וכולם היו חילונים, כן, וכולם היו חילונים. אז אחד סוף סוף תפסו את העניין שלנו. אתה חושב שאנחנו ממזרים, לא מלאים את הבנים? והכנס הסתיים אחרי כמה דקות, כן, תפסו את העניין. יש גבול, אם אפשר לומר, כן. סוף סוף לא עוברים את הגבול הזה של ברית מילה. זה רק דוגמה לכאורה. טוב. וצריך לראות שכמה גלויות מביאות סוף סוף בשלב הזה לא מעלים את הבנים, אז פתאום רואים שהאנטישמיות גוברת לכאורה בלי שום סיבה, מכיוון שדווקא היהודים רוצים להיות כמו הגויים, להיות מתבוללים כמו הגויים. אז פה המדרש קדום מאוד, כן, מסביר על העניין של מה קרה במצרים, את הסוד של העניין. האהבה נפסת לשנאה, מחמת אותה בגידה. ולכן, כדי שהכל יהיה ברור, כן, זה לאו דווקא מצוות שאנחנו מגדירים אותן, לפי הפשט, כמצוות מעשיות, מעשה מצווה זו או אחר, המחפלילין, אלא זה המצוות שקשורות לזהות עצמה. המצוות שנקראות אות ברית. ויש לא הרבה מצוות כאלה, וביניהם ברית מילה. כן. זה מובן. אם זה מצווה שקרויה אות הברית, וכבר בוגדים בברית עצמה, אז זה מתגלה בהתבוללות של אותה מצווה. טוב, אז הזכרתי את כל זה כדי שנבין דווקא את הסמיכות, האם הדרש הבא, כן? זוכים, תזכרו את זה, אשר לא ידע את יוסף, ועד כאן היוזמה באה מהמצרים, שהכריחו אותו, נכון? עכשיו אנחנו רואים שפתאום הכל משתנה, היוזמה באה מצידו. אז נקרא את המדרש. הבא נחכמה לו, להם לא נאמר אלא לו. הכוונה הפשוטה, כן? לפי המדרש, הכוונה של פרעה זה לא להתחכם נגד ישראל, אלא להתחכם נגד הקדוש ברוך הוא. ולפני שנמשיך, אני אביא עוד דוגמה בתורה, אבל נקרא את הפסוק. הבא נחכמה לו פן ירבה. והיה כי תיקחן עלו לו זה בפסוק הקודם, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. כן, הממנו הזה בפסוק הזה הוא פשוט, ממנו זה ממנו המצרים, כן? אבל יש לנו דוגמה במעשה לכאורה שונה לגמרי. זה כשהמרגלים, אם אתם זוכרים, המרגלים חזרו מהשליחות שלהם ואמרו את הפסוק הזה, ואנשים עלו עמו, ואנשים אשר עלו עמו עם כלב, כן, אמרו, שאר המרגלים אמרו, לא נוכל לעלות אל העם היושב בארץ, כן, כי חזק הוא ממנו. אז לפי הפשט, כי חזק הוא ממנו עם ישראל. אז המדרש אומר, ורש"י מביא אותו, חזק הוא ממנו, תניא, אמר רבי חנינא בר פפא, דבר גדול דיברו המרגלים באותה שעה, כי חזק הוא ממנו, אל תקחי ממנו, אלא ממנו, כביכול אפילו בעל הבית, הקדוש ברוך הוא אינו יכול להוציא כלים, את כליו משם. כי אותה מילה ממנו, אפשר להבין אותה ממנו, אנחנו, או ממנו, הוא ממנו. ולכן הממנו הזה, זה אולי הקשר בין המדרש הקודם והמדרש הבא. ואותו פסוק של פרשת שלח לך מסביר הרבה דברים במצב של עכשיו, לא אמרתי של השלום של עכשיו, במצב של עכשיו בישראל, כן? כשיש איזו התחכמות נגד הצדק של ישראל, אז הטענה היא שאלוקי ישראל בכבודו בעצמו לא יכול לעם הזה, היא מכיוון שהוא עצום ממנו. טוב, אנחנו חוזרים למדרש שלנו. אז הבא נתחכם עלו, להם לא נאמר אלא לא. אז אתם רואים שמהו הקשר אשר לא ידע את יוסף ולהם לא נאמר אלא לא. זה למדנו על סוף המדרש הקודם. תחזרו בסוף המדרש הקודם. אשר לא ידע את יוסף, השורה האחרונה של המדרש הקודם. אשר לא ידע את יוסף, למחר ראיתי לומר, לא ידעתי את השם. כן. אז לפי דעתי זה הקשר בין שני המדרשים. למה דווקא, מהו ההבדל בין היוזמה של המצרים להתחכם או להתנגד נגד עם ישראל, כפי שאומר המדרש הקודם, בוא ונזווג לאומה זו, והיוזמה של פרעה, כן? פרעה יודע שהוא לא יכול לישראל, אלא אם כן הוא מוצא איזה תחבולה כדי להתגבר על הכלל של מידה כנגד מידה מהקדוש ברוך הוא. זה מובן? זה לפי מה שלמדנו מקודם. אשר לא ידע את יוסף, הכוונה אשר לא ידע את השם. זה סוף השיעור הקודם, כן? ולכן המדרש ממשיך. הבא נתחכמה לו, הכוונה לקדוש ברוך הוא עצמו.
זה מובן כאן, אין שאלות.
טוב. ואז נמשיך במדרש. אמר רבי חמא, פרעה אמר, בואו ונתחכמה לאלוהיהם של אלו. יש הסבר פשוט מאוד, שאי אפשר להתגבר על ישראל כל עוד ישראל הוא ישראל אמיתי, ולכן צריך להחליש אותו, לנתק אותו מהאלוקה שלו. כל עוד שישראל קשור לאידיאל שלו, לזהות האמיתית שלו, ופה מהמדרש שלנו זה לאלוהיהן של אלות, הגמרא סוטה זה במושיען של אלות. כן. אז צריך להתגבר על הסיבות שהקדוש ברוך הוא יושיע את ישראל. וזה בא מפרעה, זה לא בא מהמצרים. כן. המצרים ביקשו מלחמה נגד ישראל. בלשון הפסוק פה, אף על פי שזה פסוק של פרעה, והיה תקנה מלחמה ונוסע גם על זוננו, כן? זו הטענה הקלאסית של האנטישמיות, כן?
והם יודעים,
מה?
הסבירו אימו, אל תגעו בהם, יש להם, נכן,
האסטרטגיה של פרעה היא כדי להתגבר על ישראל, צריך קודם כל, זה בלתי אפשרי, כי יש להם מושיעה, יש להם אלוקה השגחה, לכן צריך להחליש אותם בבחינה זו. ולכן המטרה היא, נתחכמה לו, איך? נראה באיזה מצב הכלל של מידה כנגד מידה לא יעבוד. ונראה זה בהמשך הפסוק. נדונם בחרב כבר חיטיב ובחרבו את כל בשר. ההסבר הוא ככה, אם נקה את ישראל בחרב, אז במידה כנגד מידה האלוקה שלהם יבוא עלינו נגדנו בחרב, מכיוון שיש פסוק בישעיהו, ברור שלא ידעו את ישעיהו, אבל זה ברור שזה הסבר של המדרש. כן, מי שמכיר את הקדוש ברוך הוא אז יודע את הכלל של מידה כנגד מידה. זה כלל חשוב בתיאולוגיה של התורה, כן? ולכן צריך לפחד מכל אפשרות של מידה כנגד מידה. סוף סוף מגיעים למים. כל הבן הילוד היורה תשליחו. אז נגיע עם המדרש. וחרבו את כל בשר. לא נדון אותם אליו המים. שכך נשמע הקדוש ברוך הוא שאין מביא מבול לעולם. מכיוון שהם יודעים שמאז מנוח אין סכנה של מבול לעולם, אז אפשר להכות את ישראל במים, לא תבוא העונש לפי מידה כנגד מידה במים. זה מובן? יש להם, הם מוגנים מזה. שנאמר?
שיהיה מבול קטן, רק
המצחן. מיד המדרש מברדת, כן. שנאמר, אשר נשבחתי מעבור מנוח עוד על הארץ. כן. אז צריך לזכור שהמבול של נוח היה על כל הארץ, בלי יוצא מן הכלל, אבל מכל מקום יש טענה כזו במדרש, והם אינם יודעים שעל כל העולם כולו אינו מביא, אבל על אומה אחת מביא. זה ההסבר שלך, כן? טוב, אבל מכל זאת, ובכל זאת, מכל מקום, ועליהם אינו מביא, אבל הם באים ונופלים לתוכם. מכיוון שהפסוק אמר, אשר נשבחתי מעבור מנוח עד על הארץ, אפילו היוצאים מן הכלל הזה, זה לא היה שהמים באו על המצרים, אלא המצרים נפלו במים. זה מובן? טוב. שנאמר, יגירוהו על ידי חרב, מנת שועלים יהיו. ו... סליחה?
המים באו על זה.
המים באו, לא.
הם נכנסו בי.
כן, נכנס. כן, אבל מה אומר המדרש? אבל הם באים ונופלים לתוכם. ולא, זה ברוך, כן? הם שמו את עצמם מתחת למים, לא לשמיים. אז יש פסוק בתהילים שאומר, יגירוהו על ידי חרב, וזה לשון נופל על לשון, החרבה, החרבה של דווקא של קריאת ים סוף, כן? מנת שועלים יהיו, ואחר כך כשיש פגרים של איזה אסון, אז השועלים באו כדי להשלים את האסון. וזה מה שהמדרש ממשיך, כי בדבר אשר זדו עליהם אבל יש הסבר, תראו במפרשים של המדרש, שהמפרש פה מביא אותם, מהמפרשים של המדרש רבה, והוא מנהיג בכל פסוק פסוק. ובפרט בעניין של אשר זדו עליהם. בקדרה שבישלו, בה נתבשלו. אז זה פתגם ידוע, אבל המדרש מביא אותו מכיוון שיש קשר במשמעות של אשר זדו עליהם, והנזיד שהוא התבשיל, כן? בקדרה שבישלו בן נבשל. אמר רבי חייא, אמר רבי סימא. וזה רציתי להגיע לשיר. אמר רבי חייא, אמר רבי סימא, שלושה היו באותה עצה. בלעם, ואיוב, ויתרו. בלעם שיעץ נהרג. והיינו בלעם שיעץ לפרעו, איך לעשות את זה, ואתם יודעים שזה המצב של בלעם בפרשת בלק, כן? זה תפקיד שלו, להיות יועץ רע על ישראל. אחר כך נשאל, מאיפה המדרש למד שהיו שמע איוב בלעם ויתרו, כן? זה שידה, מאיפה אנחנו יודעים את זה, כן? זה ידיעה של המדרש, אבל בכל פעם יש איזה סמך, כן? אני צריך להבין את זה. חוץ מזה יש מדרש אחר לגמרי, שכשמשה היה תינוק ולקח את הכתר של פרעה, שוב אנחנו מוצאים באותו מדרש, גם כן כיועצים, יתרו, בלעם ואיוב. אבל עכשיו נחזור למדרש שלנו. יתרו שברח, זכו בניו וישבו בלשכת הגזית. ואנחנו מוצאים בכמה פסוקים שבאמת צאצאי יתרו היו בלשכת הגזית. ומשפחות סופרים, יושבי יעבץ, תירעתים, שמחתים, שחרתים, הם הכינים הבאים מחמת אבי בית רחב. וזה ממשפחת יתרו, כנים. וכתיב ובני כני, חותל משה, עלו מעיר התמרים את בני יהודה. לכן שכחתי את איוב, כן? אז אני חוזר, בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק נידון בייסורים, יתרו שברח, זכו בניו וישבו בלשכת הגזית. טוב, אז רק שאלה אחת כדי להתחיל בכל השאלות על הדמויות האלו. מה עושים איוב, יתרו ובלעם אצל פרעה במצרים? כן. אז לפי כל הפסוקים שתראו בפירוש שיש למטה, אז הקו המנחה נאמר, זה מה שאומר המדרש, שלושה היו באותה עצה. ואנחנו מוצאים גם אצל בלעם, גם אצל יתרו וגם אצל איוב, שתפקידם היה להיות יועץ. זה מובן? כן. ולכן פה יש איזה קשר בין היה שם עצה, שלושה היו באותה עצה, והדמויות האלה, בלעם ואיוב ויתרו. אני רוצה להסביר את זה באופן, רב דקה, יש משהו שנשחק פה? יש לי ריח של... לא? טוב, אולי בעוד כמה זמן תרגישו בזה. טוב, אז נחזור על העניין. אנחנו רואים שכל הזהות שלהם, של החכמים האלו, כבר אני הקדמתי להגדיר אותם כחכמים, הם אנשים של חוכמה מיוחדת, מסוימת, קשורה לחוכמת ישראל, ונראה באיזה גמרא שמאירה את כל העניין. אבל מכל מקום, מה שאנחנו יודעים לפי הסיפורים של החיים של יתרו בעם ויום, אותו מושג של עצה יועץ מופיע. למשל, בהתחלת ספר יום. איך ספר יום מתחיל? איש היה ברת עוץ. ותראו מה שאומר רש"י שם. הרמב״ם, כן, במורה נבוכים, זה לשון העצה. כשיש איזו תרבות דומיננטית, נאמר, מלכות כמו מלכות מצרית בזמן של הפרעונים. אז ברור שזה תרבות מיוחדת, זה מלכות לפי לשון החכמים, כמו בבל, כמו מצרים, כמו יוון, כמו רומי, אבל יש דמויות של יועצים של אותה תרבות. ופה נראה שזו הפעם הראשונה במילה שאנחנו רואים את אותו נושא. כן, יש כמה סוגים, נאמר, של החוכמה, ואחר כך נגדיר אותה, וכל אחד מהחכמים האלו הם יועצים לפי סוג אחד של החוכמה. אז אנחנו רואים שכוונה של המדרש, הכוונה של המדרש זה להסביר העמדה השומה של כל החכמים האלו והתוצאה של זה, כן? אבל מיד אני אקרא מה שכתוב בגמרא בבבא בתרא, ונראה שזה נושא חשוב מאוד בתורה שבעל פה, מה ההבדל בין חוכמת הגויים, אם זה חוכמת יתרו, אם זה חוכמת איוב, אם זה חוכמת בלעם, ובמה אפשר להגדיר אותם כחכמים, וחוכמת ישראל. ואנחנו רואים שהיחס הוא שונה לגמרי. היחס של בלעם הוא יחס שלילי, כן? הוא מתנגן. הייעוץ שלו הוא נגד ישראל, כן? יש הרבה מקורות שמנדירים את בלעם ההפך של עם ישראל. למשל, אם אתם זוכרים מה שאומרת המשנה בפרקי אבות, כן, על תלמידי אברהם אבינו ותלמידי בלעם הרשע, היינו מחכים איזו הגבלה קצת שונה, תלמידי אברהם אבינו ותלמידי נאמר נמרוד הרשע, כן, או פרעה הרשע, או תלמידי משה רבנו ותלמידי בלעם הרשע. כי לאור המקורות, ההקבלה זה בין בלעם ומשה, כן? אז פה יש כוונה מסוימת, כן? ההסבר הוא שבלעם רצה לבלוע את העם. העם שיסד אברהם, בלעם רצה לבלוע אותו כעם. ולכן אנחנו רואים שהיחס של חכמי אומות העולם, ופה זה הדוגמאות של החכמים האלו, לעם ישראל, זה היחס לפי המחכיבים של הזהות של ישראל, כעם, כתורה, כארץ. בכל מקום זה מה שאומרת ההגנה. יש בבבא בתרא דף 15 או 16, אם אני זוכר, דקה, אני יודע. זה 15 ב'. 15, לא, י"ד, י"ד ב'. אז, כן, אז בגמרא י"ד ב', אנחנו קוראים את זה ככה. הגמרא מסבירה את סדר הכתובים בתנ"ך. אחר כך היא שואלת, ומי כתבן הספרים האלו? ומה אומרת? משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב. אז אני רוצה בקצרה להסביר את אותה גמרא כדי שנבין למה המדרש שלנו בשמות מביא דווקא אותם הדמויות. זה החלק של הנושא שרמזתי בו, היחס בין חוכמת ישראל וחוכמת אומות העולם דרך החכמים שלהם והסוגים השונים של אותה חוכמה של אומות העולם. אז פה בבבא בתרא רוב המפרשים ראו שצריך להסביר לא דווקא מה זה ספרו של משה, אף על פי שזה לא מובן כל כך למה הכוונה. אם מדובר בספר התורה, אין לנו ביטוי כזה בכל התורה שבעל פה, ספרו של משה. תפסתם את ההסבר, כן? יש הביטוי של ספר תורה או תורת משה, אבל ספרו של משה, איפה זה נכתב? אין שום רמז לזה. כל שכן שיש גמרא שאומרת, מי שאומר שמשה רבנו כתב פסוק אחד, אפילו מילה אחת של התורה מעצמו, הוא נקרא אפיקורוס. כן? ולכן הביטוי הזה, ספרו של משה, הוא לא מובן. אז המפרשים את זה. אחר כך אני אביא איזה כמה דרשות, אולי דרשה אחת על הביטוי הזה, ספרו של משה. משה כתב ספרו. לפי דווקא הסוגיה של הגמרא. אבל איוב לא מדברים על זה. אלא כן, צריך להסביר פרשת בלעם, מכיוון שפרשת בלעם נמצאת בספרו של משה. אבל פי שעוד לא תפסנו מה זה ספרו של משה, כי הכוונה היא לספר התורה. אז לכן רוב המפרשים, ובעיקר רש"י אומרים, והפכה על פי שבלעם היה נביא. משה כתב את הנבואות של בלעם, אף על פי שבלעם היה נביא. ומזה אנחנו מבינים שמשה היה מסוגל לאותו סוג של נבואה של בלעם. חוץ מהנבואה שלו, אז משה היה מסוגל לנבואה של בלעם. ולכן כשהגמרא אומרת, משה כתב ספרו ופרשת בלעם, כשהגמרא אומרת, כתב פרשת בלעם, זה לא סתם. שזה אנחנו יודעים, שכתב את כל מה שכתוב בתורה, כולל פרשת בלעם. אלא כתב פרשת בלעם, הכוונה היא, היה מסוגל לאותו סוג של חוכמה של בלעם. ומזה אנחנו לומדים, שזה חוכמה מסוימת שצריך להגדיל אותה. זה מובן? כן. אז אולי אני אתחיל בעניין של ספר איוב, ואחר כך נראה איך אפשר להבין הביטוי ספרו של משה, ואחר כך זה ייתן לנו לעזור למדרש שלנו כדי לתפוס מה עשו שם האנשים האלו. כן. מאיפה המדרש למד את זה? ומאיפה המדרש למד באופן מדויק, אני יודע אם יהיה לנו זמן לכל זה, שיתרו ברח. כי מה שאמר המדרש שאיוב שתק, זה אנחנו לומדים מתוכן ספר איוב. צריך לחזור לספר איוב כולו, ולראות שאיוב הוא מין צדיק שהוא לא רוצה רע, אבל הוא לא רוצה טוב, הוא לא עושה טוב. כן. כל הנושא של ספר איוב זה נושא בשני עצמו, אני לא רוצה להתייחס לנושא כולו, כן? אבל זה ברור שיש לו ההסבר של הרמב״ם למה איוב לא היה מסוגל להבין שהאיסורים שלו אינם כל כך איסורים עד כדי לשאול את השאלה הבסיסית שלו, האם יש צדק בעולם. אתם רואים שהנושא הוא רחב, כן? אז ההסבר של הרמב״ם אומר שאיוב היה צדיק, אבל המקרא לא אמר שהוא היה תלמיד חכם. אם איוב היה תלמיד חכם, אז הוא היה מבין שהאיסורים שלו לא שייכים לשאלה שלו. כן. זה נושא חשוב. מה הנושא של ספר איוב? זה האיסורים של הצדיק. האם יש הסברים לאיסורים של הצדיק? אבל מכל מקום אנחנו רואים שהחוכמה שלו שייכת היא מישור אחד של התורה, המישור של בן אדם למקום. בן אדם לעצמו. מה הגורל של הבריאה בעולם? הוא לא מתייחס למישור של בן אדם למקום או למישור של בן אדם לחברו. המישור של בן אדם לחברו הוא לא בקיא. אין שום רמז ושום חוכמה לאיך להתנהג בחברה עם הזולת כדי להיות צדיק. אלא יש איזה, הנושא של הספר שלו זה איך לתפוס ולהבין את משמעות הגורל של הבריאה, דהיינו היחס בין אדם לעצמו, לפני הבורא כמובן. אבל זה לא עניין של החוכמה של בן אדם למקום, וזה לא עניין של החוכמה של בן אדם לחברו, אלא זה הגורל של הצדיק במציאות. אז זה פן אחד של החוכמה האנושית. ואצל בלעם ההגדרה היא שונה לגמרי. כל הפסוקים שמדברים על בלעם מורים שאין לו שום יחס למישור של בן אדם לחברו, למישור של בן אדם לעצמו, אלא כל החוכמה שלו זה מחזה שדה יחזה. זה המישור של בן אדם למקום. אתם זוכים, מה שנשאר זה איוב, סליחה, מה שנזר זה איתחוב, יפה. אתם זוכים, וזה הסבר שחוזר כל פעם לנושאים המרכזיים בתורה, מה אומר המהר"ל על הממדים של התורה. יש שלושה ממדים, מצוות של בן אדם למקום, ובתרבות הכללית מגדירים את זה כעדת. כן? ולכן הטיפוס של בלעם זה ברור, הוא טיפול מהמישור הדתי, ורק זה, אין לו שום יחס למישור של בן אדם לחברו, כי בתרבות מגדירים את זה כהמוסר. אין שום יחס לאותו בן אדם, לאותו דמות של חכם למוסר, אלא רק לדת. ולכן הדמות השלילית שלו באה מכיוון שהיחס הדתי שלו הוא מנותק מהיחס המוסרי. זה מובן? כן. אני מסכם קצת כדי להתקדם. וכל שכן, למישור של בן אדם לעצמו. זה כלפי בלעם. ואנחנו רואים שאיוב זה בן אדם כלפי עצמו. מה נשאר ליתרו? אז יש בגמרא אחרת לגמרי, בגמרא שבת, יש לימוד שלם על שני פסוקים בספר במדבר, שנקראים ספרו של משה, לפי ההסבר שאנחנו לומדים פה. הגמרא לומדת את זה בפירוש, בעדיה, כן? אלא אנחנו רואים שני פסוקים שלפי סיפור התורה, משה אמר אותם לא, והתורה לא אומרת שידבר השם אל משה למור, כן? משה אמר אותם עם בגבורה, אבל זה כוחו של משה כמשה. במה מדובר? בפרשת בעלותיך, התורה מספרת שאיתחו דווקא היה צריך להיות המנהיג של העם במדבר, כי היה יודע את מפת המדבר, כן? אז זה בפרשת במדבר, בספר במדבר, בפרשת בעלותיך. ומשה רבנו שואל מיתרו, שיתרו יהיה הרועה של העם במדבר, מכיוון שיש לו אותה חוכמה. ויתרו מסרב, וחוזר לעמו, למדיין. ואז אנחנו רואים שבכוחו של משה להנהיג את עם ישראל במדבר בכל התחנות של המדבר. והפסוקים הם, והיא בנצוע אהרון ויאמר משה ומלכו יאמר קומה. הפסוקים האלו, תראו בספרים, הם יש איזה ציון בספר עצמו בין שני נון עוד נון הפוכים, כן? אז לפי הגמרא בשבת זה ספר בפני עצמו, ולכן אנחנו רגילים למספר של חמישה חמשי תורה, אבל באותה סוגיה מדברים על דרך אחרת של שבעה ספרי תורה ולא רק חמישה: ספר בראשית, ספר שמות, ספר ויקרא, התחלת ספר במדבר עד ויהי בנצועה, ויהי בנצועה, וסוף ספר במדבר וספר דברים. כן. תראו את הסוגיה הזו בכל כתבי הקודש בגמרא שבת. לכן אנחנו רואים שיש אפשרות של ביטוי כזה, אף על פי שהגמרא אומרת את זה בפירוש, כן, אפשרות של ביטוי כזה, ספחו של משה, זה כוחו של משה כמשה, ביחס לכוחו של יתרו בסיפור התורה. אז אם זה מובן, אנחנו רואים שבגמרא שלנו פה, בבבתך, הגמרא מייחסת למשה שלוש כוחות: הכוח של יתרו, ספרו של משה, הכוח של בלעם, פרשת בלעם, והכוח של איוב. טוב, צריך עוד כמה הסברים כדי להבין איך רק משה היה מסוגל לאותם החוכמות נאמר לאותו רוח של איוב, של בלעם, של יתרו, כדי להבין למה דווקא המסורת מייחסת לו את הכתיבה העלות בכתב, הוא לא כתב, העלה בכתב, את החוכמה של ספר איוב, את הנבואה המיוחדת לבלעם, ואת הנבואה, את כוח התורה המיוחד ליתרו. כי אנחנו יודעים שדווקא יתרו זה דמות, דמות של התורה. דווקא עשרת הדיברות זה בפרשת יתרו. ויתרו נקרא גם כן יתר, יש לו הרבה, הרבה שמות במקרא, אבל נקרא גם כן יתר, שהביא פרשה יתרה בתורה. איזה פרשה? הפרשה של ואתה תחזה, זה כל המבנה של החברה. כן. יתרו מביא את זה בתורה. ולכן אנחנו רואים כי בתורה יש בבת אחת את הממדים האלו של בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו, אבל בחוכמת אומות העולם כל חוכמה היא ליחוד. ולכן הסגולה של משה שקיבל את התורה מכיוון שיש בכוחו את שלושת הממדים האלו. יתרו לא קיבל את התורה מכיוון שהוא בקי במישור אחד של החוכמה, בין אדם לחברה. זה יתרו, כן? איוב לא קיבל את התורה משום שאינו בקי רק בממד של הגורל של האדם, בין אדם לעצמו. ובלעם, כל שכן, מכיוון שאינו בקי רק בממד אחד, הממד שהגדרתי אותו כדתי. הוא נביא, אבל זה רק, זה מה שמעניין אותו, כן? בין אדם למקום. ולכן, אם זה מספיק ברור, כוחו של משה בא מי, ולכן הוא כתב את כל הספרים האלו, בא ממה שיש בו את הכוח של יתרו, את הכוח של בלעם, את הכוח של איוב, אבל הוא, משה, מכיל את כל הכוחות האלו, לכן הוא קיבל את התורה. זה מובן? טוב.
אפשר לעשות
הגבלה
על שלושת סוגי
התלמידים,
גם כאברהם
ואברהם ומשה? תסביר מה דעתך, אבל...
אברהם זה בן אדם למקום, אברהם זה בן אדם לחברו, ומשה מאחד את שלושתם, כל המשך.
לא, אבל חסר אחת לפי הס... לא, לא, ההגבלה היא פשוטה מאוד, כי משה הוא צאצאי אברהם, יצחק ויעקב. יש... הממד המיוחד של אברהם זה בין אדם לחברו, המיוחד של יצחק הוא בין אדם למקום, והמיוחד של יעקב הוא בין אדם לעצמו. מאיפה אנחנו לומדים את זה? דווקא זה הידה של המערב על המשנה הראשונה של בקרות. זה על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל מין חסדים. כן, והמערב מביא את הפסוק, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. הסדר בפסוק לכאורה הוא הפוך מהסדר במשנה, כן? אבל זה נושא לגופו. אמר על מסביר שהמידה של יעקב זה מידת התורה, על התורה. מה זה התורה? זה אחת של בן אדם לעצמו. אז פה כדאי לזכור את המשמעות, הביטוי הזה, בן אדם לעצמו. זה לא רק בן אדם לגבי אותו בן אדם, אלא בן אדם, היחס בין, עם יוד, בן אדם לעצם אדם אשר בו. כן. הזהות האמיתית של האדם האמיתי שבכל אחד ואחד. בן אדם לעצמו, תראה מן את זה פשט, לעצם שלו. כן. וזה... התיקון של אדם לעצמו זה התורה. אדם בלי תורה זה לא אדם. אז זה יעקב, כן? תורה ציווה לנו משה, משה קריאת יעקב. זה מה שאנחנו מתפללים. חונם לאדם דעת. אדם בלי דעת אינו אדם. אבל פי שהוא אדם. אבל אדם בלי דעת זה לא כדאי, כן? אני זוכר שהייתי בתלמוד תורה, באג'יר, היינו מדברים יהודית ערבית, כן? אז עם הארץ, הוא מתפלל, חונם לאדם דלעת, לא דעת. אז אני חוזר, זה היה בדיחה בתלמוד תורה. אז אני חוזר לנושא.
ויצחק זה ברור שזה העבודה, זה בין אדם למקום. ואברהם זה ברור שזה גמול חסדים, זה בין אדם לחברו. אז זה הדיוק של המהר"ל.
כן.
ולכן אברהם לא קיבל... לא, אני לא דיברתי יפה, כן? לאברהם לא היה גילוי של תורה מן השמיים. אבל פי שידע מעצמו את כל התורה כולה. אבל בבחינת מידה, לא בבחינת מידות, זוכרים את זה, כן? יצחק לא קיבל תורה מן השמיים. דווקא יעקב קיבל תורה מן השמיים, כי דווקא הוא כולל את השלושה בשם ישראל. לא אמרתי יעקב. לפי הפסוק, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. מי מסר? זה משה. מי קיבל? זה יעקב. ולכן אנחנו רואים שמשה כולל דווקא את הסגולות של האבות. זה הסוד של משפחת ישראל. כן? כי למשל, בבחינת הנחה בלתי אמיתית, כן? אברהם ליחוד, סוף סוף זה יכול להיות יתרו. ואתם זוכרים שלפי המדרש, יתרו הוא כמו אברהם. זוכרים את זה? כן. טוב, זה גם נושא לפני עצמו. יתרו מצאצאי אברהם, כן. יש לו את הסגולה של אברהם. אבל רק זה, אז זה עוד לא ישראל. וכן הלאה, צריך, וזה אנחנו מוצאים במשה רבנו, אבל אנחנו מוצאים את זה לפי המהר"ל, בצורה אחרת הוא מסביר את זה ככה, על משה קיבל תורה מסיני, כן? לא, על, לא, על פסוק אחר, אבל זה באותה משנה, אין לנו מספיק זמן, אבל זה ברור שזה קשור, שכל אחד מישראל יכול להיות, כן, משה רבנו, הוא זכה בזה, אבל כל אחד מישראל יכול להיות בבחינת משה, מכיוון שכל אחד מישראל הוא מצאצאי אברהם, יצחק ויעקב. זה ברור? כן. ויש הרבה מקורות בגמרא על זה. למשל, בגמרא סנהדרין, לפני שנגיע לזה, למשל, אולי אתם תפסתם את זה שאין אף רב בכל השאר שנקרא משה או אהרון? כן? אין רבי משה כזה. אין רבי אהרון בכל הגמרא. כן, והיו רגילים לתת את השמות הזה לילדים מחמת הכבוד של משה ואהרון. כן. וזה היה בתקופת התלמוד. אבל כשתלמיד חכם אחד היה מחדש חידוש אמיתי, אז היו אומרים לו, משה שפיר כאמרת. משה, דיברת יפה. אז כשתלמיד חכם הוא באמת תלמיד חכם, הוא בבחינת משה, כן? זה מובן. והגמרא אומרת בסנהדרין, מסביבות דף למד ככה, ששלושה היו זכאים לקבל את התורה, זה יעקב, משה ועזרא. אז יעקב, הדור זכה, משה זכה, ועזרא, מכיוון שמשה קיבל, לא היה צריך. אבל היה בכוחו לקבל. אבל אנחנו יודעים שעזרא החזיר את התורה אחרי גלות בבל, כן. הוא היה בכוחו לקבל את התורה. אז זה רק דוגמה שכל אחד מישראל, בבחינת בכוח, כן, הוא יכול להיות משה רבינו. וזה השאיפה של התלמיד חכם להיות תלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם אמיתי? זה תלמיד חכם כמו משה, דהיינו, בשלושה ממדים האלו. טוב, אם זה מספיק ברוך, כן? אז עכשיו אנחנו יכולים לחזור למדרש שלנו. סליחה?
בלבלה רב אמר שמגן הוא כנגד העם. יש שם ממדים
על העם, תורה בארץ. כן, הוא רצה לבלוע את העם. כן. אז מה שחסר ל... לפני שנגיע לשאלה, כדי לבאר את העניין של בלעם, במה הוא מתנגד? למה שמיוחד לעם ישראל כעם ישראל, בבחינת הברית המיוחדת שיש בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. ולכן הגמרא מגדירה אותו כנביא של אומות העולם. מהי הטענה של אומות העולם נגד ישראל? זה דווקא ייחוד של ברית עם ישראל שמתחילה באברהם אבינו. זה מובן, כן? כל פעם שאנחנו רואים התנגדות מצד אומות העולם נגד הייחוד, הספציפיות של עם ישראל כבעל ברית מיוחדת בין אומות העולם, אז זה אותו דמות של בלעם. מצאנו את זה בנצרות, מצאנו את זה באסלאם, אנחנו מצאים את זה באום, זה אומות העולם, כן? בטענה שצריך לשים קץ לשאיפה, לא לשאיפה, לטענה של ישראל שיש ברית מיוחדת. לכן מייחסים לאברהם אבינו, בריתו של אברהם אבינו. ולכן מה שעשר ביתרו, אצל יתרו, מה שעשר אצל כמובן אצל איוב, זה שרואים רק צד אחד של של המחירים האלו, של הזהות של עם ישראל, ומתנגדים דווקא לאותו צד. כן? מה שמעניין בעם זה שלא יהיה הנה העם יצא ממצרים, העם המיוחד הזה. כן? מה שמעניין יתרו זה שהעמים אותו תרבות של בינם לחברו. מה שבקשר ליום, צריך רק לזכור את השאלה של הגמרא, אם יובי היה ידידי או מחסיד אומות העולם. זה הנושא בדרך כלל. טוב, אז אנחנו רואים שכל תרבות מוגדרת בממדים האלו. מכיוון שהמדרש יש לו על מה לסמוך, על דמויות האלו של איוב, בלעם ויתרו, דווקא כיועצים, והתפקיד שלהם בכל תרבות, אז באופן טבעי הוא מגדיר את היועצים של פרעה בשלושה קטגוריות האלו. זה ברור מה שאני אומר. רק תזכרו מה שאומרת הגמרא, שבכל תקופה ותקופה יש איוב. אז אפשר להגדיר את זה ככה. להרחיב את מה שאמרה הגמרא פה במדרש, בכל תקופה ותקופה יש איוב ובלעם ויתרו, כיועצים של תרבות דאז. זה ברור, כן? לכן, עכשיו מה שנשאר לנו זה רק להבין בקצרה מאיפה הגמרא יודעת שאיוב ברח. סליחה, יתרו, זה לא. יתרו ברח. מאיפה לומדים את זה? ההסבר שמצאתי הוא הסבר רק יחסי, כן? כי השאלה הבסיסית היא מאיפה אנחנו יודעים שיתרו היה במצרים. עכשיו זה ברור, כן? יש יתרו אחד במצרים. מה זה יתרו? זה החכם שרחז בן אדם לחברו. זה מובן, כן? כיועד. אז מאיפה הוא יודע שהוא ברח?
לא,
משה ברח.
אבל כדי לחפש דווקא את מה שהוא לא רוצה.
אבל זה לא מסביר שיתרו ברח. אתה קרוב קצת. אם אנחנו יוצאים מהנחה שהיה במצרים, פתאום אנחנו מוצאים אותו במדיין, זה סימן שברח ממצרים לבי. פשוט. אתה עושה? טוב. זה מה שרציתי ללמוד הערב. יש אולי שאלות על כל מה שראינו?
אבל את קבלה. אולי סתם הוא הלך...
לא שמעתי.
אולי סתם הוא הלך ממצרים למדיין. בכלל למדת את קבלה.
צריך לחשוב על העניין. מכיוון שלפי המתכונת, המבנה של ההסבר של הגמרא, יתרו מתנגד לעצת פרעה. יש מקום שאומר, תדע לך, אם זה בא מהקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לדעת. זה מה שדומה למה שקורה במגילת אסתר, כן? אם מזרע היהודים, כן? ולכן, מכיוון שמתנגל לעץ הפרעה, היה צריך לברוח. אבל זה לא הכוונה של המדרש שברח, אלא התוצאה שצאצאי יתרו הם בכנסת. ותריך לדעת את זה ש... זה דומה מאוד המצב עכשיו, כי בין אומות העולם שגרים בישראל, רק הדרוזים הם פחות או יותר קרובים ליהודים. אבל בהקמת המדינה הם היו ממש רדים ליהודים. הדרוזים צריך לדעת שהם ערבים, אבל הם מדת אחרת מהאסלאם הרגיל, יש דת מיוחדת, והם מתייחסים דווקא ליתרו כנביא, הדרוזים. אנחנו רואים שיש משהו דומה, כן? יש דרוזים בכנסת, אני יודע אם בכנסת הנוכחית יש דרוזים, אבל יש...
הם ערבים.
יש גם ערבים. אבל אנחנו יודעים שהיחס של הדרוזים, היחס של הערבים, זה לא אותו יחס. דווקא היחס של הערבים דומה מאוד לבלעם, כן? ואם כן, היחס של איוב, זה איזה יחס? יחס של מי? בכנסת. טוב, לא צריך להגיע לזה. למדתי פעם את הנושא הזה ככה, שבכל תרבות דומיננטית, ולמדתי את זה בתקופה של בית שני, כן? אז אנחנו רואים דמויות דומים לאיוב. זה הפילוסופים שכל כל החוכמה שלהם זה רק, זה דווקא, זה בעיקר הגורל של האנוש. לפי דעתי בתרבות הנוכחית אפשר להגדיר את זה כך, במישור של הפילוסופיה הקיומית, בלועזית זה האקזיסטנציאליזם, כן? בעברית זה הפילוסופיה הקיומית. מי שקורא את הספרים שלהם רואים שהם סובלים מיסורים של איוב, כן? ולא אכפת להם מהממדים האחרים של החוכמה, נכון? כן? זה ז'אן פול סארטר, למשל, כן? ובצרפת. אבל יש, בכל התקופות, יש פילוסופיה שכזו, כן? בכל התקופות, מההתחלה. ויש ממד אחר. זה בתרבות של בית שני, איוב זה היה דומה בעברית, אומרים את זה ביוונית, זה אסטואה, אסכולה של אסטואה, אסטואיסיה בצרפתית, זה דומה מאוד לחוכמת איוב, כן? ויש חוכמת של בלעם, זה ממש זה הנוצרים, כן? מי שלומד נצחות, הוא רואה את זה, כן? כל החוכמה שלהם זה בין אדם למקום, לפי דעתם, לפי צורתם, מתו לו. אין שום יחס לממד של איוב או לממד של יתרו. זה מובן? טוב. ויש חכמים שכל החוכמה שלהם, העיקר זה חיי החברה. וזה הסוציאליסטים, כן? זה מובן. וזה כבר אנחנו מוצאים בכל תקופה ותקופה אותה הגדרה. אז זה גם בכנסת, זה גם בכנסת של כל מדינה ומדינה יש דברים כאלה. טוב.
מי זה איוב?
מי?
זה איוב.
לפי דעתי, אולי אתם ראיתם את הפנים הכואבים האלו של... אלו שסובלים את הסבל של הסונים, של סוני ישראל. אני לא רוצה לקרוא בשמות, אבל זה ברור, כן? בפנים שלהם רואים את הסבל של סוני ישראל, כן? נכון?
לכן
לא רצים. כן.
הרצון
של ישראל במצרים להתבולל. הנטייה
להתבולל, כן. אבל כולנו
מכירים,
יש
כאן
פן אחר
שהם קיימו את השם, כן, כן, נכון, יש מקור אחר. כן, יש מקור אחר, לפי דעתי אין סתירה. המקור השני זה בהתחלת ספר שמות, כן? שלא שימו את שמם, שלא שימו את... וזה זה לא צריך להיות מפתיע, כי זה גם המצב עכשיו. לא, זה ככה. שהמקור השני, אפשר לשאול את השאלה ככה, למרות זה הם שומרים על דברים מסוימים. כן? למשל, אני מכיר הרבה הרבה יהודים מגדולים לגמרי, אבל הגאווה על השם שלהם, זה אי אפשר לקחת מהם, כן? זה ברור. לכן אין כל כך שאלה.
זאת אומרת, היום, ההתבוללות הולכת
לפה. קודם כל, אני
מסיימים את השם, כשאני חושב, אני מנסה. ומסיימים את הפגב, כשאני חושב, אני מנסה.
כן.
ממש את הדברים
האלה. כן, זה... זה המילה האחרון
קיימות.
לא, זה... נכון שהמצב הוא לא דומה בדיוק למה שאומר המדרש, וכנראה הכוונה של המדרש היא כוונה מיוחדת להתנגד לשינוי כשינוי, שינוי אסור, כן? ואנחנו רואים למשל את העניין של הבגד ושל השמן, זה סוף סוף דברים חיצוניים, כן? ולכן אפשר להבין את העניין ככה. עוזרים את הזהות של עם ישראל, אבל שומרים דברים חיצוניים, ודווקא זה נותן להם זכות להתקיים כיהודים. זה אולי קצת מפתיע, אבל דווקא זה היהודים הכי שמרנים, שומרי מדרות, נאמר, שהם דווקא שומרים על השם, שם יידיש, שזה לא שם עברי, על הבגד, בגד של הגויים, שלא בגד עברי. היה שואר שומרים על התורה. על השם, שאין על השם עברי. לפי דעתי, זה נושא חשוב, אבל לפי דעתי מה שקרה שמה זה הכוונה לפי המירה שלנו, זה הבגידה בזהות הלאומית. של ישראל. מה זאת אומרת להיות כמצריים? כן? להפר את בריתו של אדם אבינו. ולכן המדרש תפס את הדוגמה של המינה. זה נושא כואב מאוד. כי אנחנו רואים במהלך ההיסטוריה שיש הרבה קהילות ששמרו על צדדים כאלו, אבל הזהות הלאומית של עם ישראל לא שמרו. אז בא השואה. ואני אמרתי שואה זה בימינו, אבל באינקוויזיציה, אבל... זה נושא כואב מאוד. זה נושא שנשאר מסתורי, כן? לפי דעתי, כדי להעיר את חומרת העניין, אם אומרים שהשואה בא, ואני מתכוון לשואה שהייתה במצרים, שוכחים שבמצרים הייתה שואה נורא פי כמה ממה שסבלנו באירופה, כן? ושוכחים את זה. אני זוכר כשהייתי ילד בתלמוד תורה לפני השואה של ימינו, כשהיינו לומדים את המדרשים האלו, שהיו לוקחים את התינוקות במקום האבנים, היינו אומרים סוף סוף המדרש אמר, אבל זה קצת דמיון מזרחי, כן? אבל סוף סוף זה קרה. אם שואלים שאלה לכאורה פשוטה, יש דעה שאומרים מכיוון שעם ישראל עזב את התורה ואת המצוות, אז באה השואה. אני לא אוהד את אותה דעה, כן? כי אין שום פרופורציה בין החטאים שאפשר לעשות ובין מה שקרה כעונש. זה ממש... זה עובר כל שכל. אבל יש הרבה רבנים גם כן שאומרים ככה, מכיוון שעם ישראל עזב את התורה ואת המדרות, אז באה השואה. לפי דעתי זה מין סוג הסבר נוצרי ולא יהודי, כן? זה מובן, אי אפשר לקבל את זה. אבל ניקח את ההנחה של אותה דעה. איזה מצווה, גם השומרי מצוות וגם המתבוללים לא שמרו, כי כל היהודים סבלו מהשואה, זה דווקא המצווה של ישועה, כן? ולכן זה במישור הלאומי, זה לא כל כך במישור המצוות כפי שאנחנו מכירים אותם. זה נוגע לזהות, לא כל כך למעשים. זה מובן? כן?
יש
לראות בשלושת
הסימנים, המלבוש, השם.
יש ארבעה סימנים באותו מדרש. זה היה המלבוש, השם, הלשון ו...
גברית.
גברית, כן.
יש לראות...
זו, אני רוצה לגמור את התשובה. המדרש הזה אומר, זה הזכות שאלו שניצלו מהשואה. אלו שניצלו, זה זכותם. אלו שלא שינו. אבל המדרש שלנו אומר שההפך, הצד האפור, רוב העם התבולל, כל אלה ברית מילה, אז זה נעבר. אלו שניצלו זה בזכות טוב, כן?
האם יש לראות את הסימנים האלה
בנפחד
או כתהליך, כהשלמה? כי למשל, הסימן האחרון, הברית, הוא שקשור באחר. אם נתבסס על המדרש של אברהם אבינו שקיבל את ההבטחה,
כן.
לארץ לך
אמריקה. כן, אפשר לומר את זה, אבל לפי השיטה של המדרש בדרך כלל, זה לאו דווקא בבת אחת ככה, אלא בבת אחת לפי הרוב. המדרש מדבר על רוב עם ישראל, שלרוב שמרו על ארבעה הדברים האלו. כן. בבת אחת, ברור, אבל לפי הרוב, לפי הכלל, זה מה שרוצה לומר. ואנחנו רואים במדרש של הערב, אנחנו רואים דווקא עכשיו את הקשר בין המדרש הקודם והמדרש שלנו, כן? זה הטענה של פרעו, זה ההמשך של הבא נתחכם עלו, כן? לא ולא להם, כי היועצים האלו הם דווקא רצו לתת עצה איך להחליש את עם ישראל בקשר שלו עם אלוקי ישראל. זה מובן. טוב, אז אם אין עוד שאלות, אז נתראה בשבוע הבא. אני מתחש.